שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן, בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
אני אורטל מוגוס.
אהלן אורטל.
היי שלמה.
מה קורה, תגידי? את שמעת שקניה ווסט הודיע שהוא ירוץ לנשיאות ארצות הברית?
שמעתי.
כאילו שנת 2020 לא הייתה מספיק כזויה עד עכשיו. עכשיו הראפר והמפיק שלכל הדעות הוא מוזיקאי מחונן, אבל אישיות קצת פחות, החליט שהוא רוצה לנהל את העולם. את האמת הוא הבטיח שב-2020 הוא ירוץ לנשיאות, ואני הייתי בטוח שזה חלק מהשיגעון שלו, וחלק מהאמירות השנויות במחלוקת שהוא זורק לאוויר מדי פעם. אבל לא, הוא רציני לגמרי, ועוד משהו לגביו זה, אני אישית מאמין שכשפוליטיקאי שחור רץ לנשיאות, או בכלל שהוא תלוי בקול, הוא בונה על קולות של שחורים. לא בהכרח, אבל יכול להיות. וקניה ווסט קצת יהיה לו עם הקולות של השחורים.
יהיה לו קצת קשה
עם הקולות של השחורים, בעיקר בגלל האמירה שלו, המפורסמת ביותר לדעתי, הייתה אמירה ארורה ו... מזעזעת האמירה שהעבדות הייתה בחירה. את זוכרת את זה?
כן, הוא תוהה בריאיון ברשת TMZ, איך 400 שנה אפשר להיות בעבדות. אז קשה לי להאמין שיש איזה שבוע אפרים אמריקאי שבאמת יצביע למי שאמר דבר כזה, אלא אם כן אתה תומך טראמפ.
כן.
מה גם שמהמצע שלו אנחנו מבינים שא' הוא נגד הפלות, והוא גם בעד חינוך נוצרי דתי, אז יכול להיות שהקו הדתי הזה לא התאים למי שכבר שנים נאבקות על הזכות להפיל. ולגבי ההשפעה הדתית, אנחנו יודעים שאבא שלו היה פנתר שחור לשעבר, שעסק בטיפול באמצעות הנצרות.
אז אולי בעצם הוא טראמפ השחור, לפי מה שאנחנו רואים פה, הוא מכוון בכלל לקהל לבן.
זהו, זה לא ברור.
או לקהל של טראמפ בעצם.
לא ברור, אני חושבת שכל התופעה שלו היא מאוד הזויה, כמו שאמרת, כי מצד אחד מדובר באמת בעילוי תרבותי לכל דבר ועניין, כשברקע יש לו גם את ההתמודדות עם המחלת נפש. בינתיים אנחנו יודעים שהוא לא הגיש בקשה רשמית לרוץ לנשיאות, אבל הצהיר שיחנך את הציבור לאהוב ולפחד מאלוהים, והכריז שאם הוא יבחר, זה יהיה המינוי של אלוהים. טוב אחי, מה שנקרא.
אבל תדעת מה מעניין פה, שנפתחת אופציה שקים קרדשיאן תהיה האישה הראשונה של המדינה החזקה והמשפיעה בעולם. זה נשמע כמו בדיחה, אבל אני דווקא מאמין בה. היא מגה סלב, היא עושה מלא מלא כסף מפרסום, בלי יותר מדי כישרון, אז זה כבר מוערך. וכאילו, ומה שמדהים זה שאנחנו אוהבים להסתכל עליה מלמעלה, בזלזול כזה, כי היא מתעסקת בדברים שהם לא ברומו של עולם, אבל היא גרמה לטורקים להודות בשואה הארמנית, אז אולי קניה כנשיא זה לא הכי טוב, אבל היא כאישה ראשונה אולי...
כלומר שקים תאזן אותו.
כן, אולי היא יכולה להזיז דברים, את מבינה?
אתה מכיר את השמועה שכל מי שמסתבך עם הקרדשיאן משתגע? יש כזה מין...
יש, נעלם או קורה לו משהו. אני אגיד לך מה, עוד איזה בעיה אחת שאני מוצא בכל העניין הזה, זה שעכשיו משפחת קרדשיאן, שהיא מפורסמת בעיקר בזכות התוכנית של הקרדשיאנס, התוכנית ריאליטי אולי הכי נצפית בעולם, והיא הפכה את בנות המשפחה למיליארדריות, גם קים קרדשיאן הפכה למיליארדרית עם אחרת החלק שלה בחברת איפור שיש לה, אם אני לא טועה, ואחותה הקטנה גם יש לה איזה 900 מיליון דולר, היא גם לקראת מיליארדרת הכי צעירה בזכות עצמה, אם אני לא טועה, שזה תואר מאוד מאוד מכובד.
היא זייפה את הנתונים. למה אנחנו יודעים את זה?
לא, אז היא זייפה את הנתונים, אבל עדיין, היא כאילו לא מיליארדרית, אבל יש לה בערך 900 מיליון דולר שבזכות עצמה, שזה דבר מאוד מאוד גדול. אבל כל הקטע הוא שהם עכשיו קיבלו עוד כמה מאות מיליוני דולרים על המשך הצילומים.
אז ריאליטי, הבית הלבן, זה מה שיוכל אותנו עכשיו?
כן, המצלמות בתוך עם הסידורי הבטחה נראה לי קצת פחות יעבוד, אבל אפשר לתת לזה צ'אנס, מה את אומרת?
יאללה, אנחנו נחכה ונראה.
כן, ועכשיו אנחנו נעבור באמת לחלק היותר חשוב, אברה מנגיסטו שאנחנו מונים את ימיו בשבי כל שבוע, אנחנו רוצים להזכיר שהוא כבר 2138 ימים בשבי, ואנחנו מייחלים לשובו במהרה.
אמן. אז על מה נדבר היום, שלמה?
אנחנו נדבר על המהומות האתניות באתיופיה סביב מותו של זמר המחאה אורמי, הקולו הונדסה.
נדבר על זמרי אופרה אפריקאים ואפרו-אמריקאים.
נבקר מופעי גזענות בישראל ואת הטיפול בהם.
או לא. הזמר טוני ריי גם יספר לנו על המוזיקה שלו ועל שיר באווירה אופטימית שכתב במיוחד לאור התקופה המבלבלת הזו.
ועכשיו נשמע את קניה ווסט, כמו שאמרנו, מוזיקאי מכונן, ראפר מעולה, את השיר שלו עם ג'יי זי מהאלבום Watch the Throne 2011, שיר שהיה מועמד לגרמי, No Church in the Wild. בשיר משתתפים גם ג'יי זי, קניה ווסט, פרנק אושן ו-The Dream.
Yeah.
אז יאללה, No Church in the Wild.
God to a non-believer who don't believe. Thanksgiving disguised as a feast. Rolling in the Rolls Royce Caniche. Only the doctors got this, I'm hiding from police. Cocaine seats, all white like I got the whole thing bleached. Drug dealer chic. I'm wondering if a thug's prayers reach. It's pious, pious, for God loves pious. Socrates asks, who's biased, do y'all seek? Off Plato, screech. I'm out here balling, I know you hear my sneaks. Jesus was a carpenter, Yeezy, lay beats. Hobo flow, the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach.
Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer?
Jungle fever. You in that control, the threesome. Just roll the weed up until I get me some. We formed a new religion. No sins as long as there's permission. And deception is the only felony. To never fuck nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cabs still. Think about the girl in all leopard. Who was rubbing the wood like Kiki Shepherd? Two tattoos, one red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep. But we probably spend it all because the pain ain't cheap. Preach.
Human beings in a mind. What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer?
בשבוע שעבר החלו באתיופיה מחאות והפגנות אלימות. זה קרה אחרי הגעתו של אקלו הונדסה, זמר מחאה ממוצא אורמי. המאומות הובילו את הממשלה לנתק את הגישה לאינטרנט בבירה, והן מבליטות את המתחים האתניים במדינה. הן גם מאיימות על הרפורמות הדמוקרטיות שהביל ראש הממשלה אבי אחמד, שזכה בפרס נובל לשלום בשנה שעברה, על סיום הסכסוך עם השכנה אריתריאה.
כן, אז הרקע למחאה הרומית זה מאמצי מודרניזציה של ממשלת אתיופיה, שכוללים נישול של בני האורמו מהאדמה שלהם.
אנחנו יודעים שהזמר האורמי הונדסה נרצח על רקע המתיחות עם מצרים בסוגיית בניית הסכר, לא בטוח שהרקע הוא על רצח אתני, למרות שבשביל הזרמים העממיים הקיצוניים של האורמו הוא היה סמל מחאה.
זהו, מה שמעניין בכל הסיפור הזה זה שהטענות של האורמו הם דווקא כלפי ראש הממשלה. הם טוענים שהמדכים שלנו בעבר היו טיגרנים ואמרים, ועכשיו המדכים הם האחים שלנו. זה הצית מהומות שהמשטרה לא הייתה ערוכה להם. בבירה של מחוז אורמו הייתה הפגנה בשבועיים שעברו, 239 אנשים נהרגו, בתי החולים מלאים בפצועים, גם בגלל ירי בהשחיה של המשטרה, וגם בגלל בזיזה של חנויות.
איתנו על הקו דוקטור אבישי בן דרור, חוקר המזרח התיכון וקרן אפריקה באוניברסיטה הפתוחה, שיספר לנו על זה.
שלום, דוקטור.
שלום, מה שלומכם?
אז מה הרקע למחאות של ההורים או שראינו השבוע?
אני חושב שמה שקורה בשבוע האחרון הוא חוליה נוספת בשרשרת של התפרצויות אלימות שמתרחשות באתיופיה בשנים האחרונות. התפרצויות שהייתה תקווה שהן תיפסקנה לאחר בחירתו של אבי אחמד עלי לראש ממשלת אתיופיה בסוף מרץ 2018. אבל בפועל, לא זו בלבד שבחירתו לא השקיטה את המתחים האתניים, היא אף יצרה מתיחויות בתוך הקבוצה האתנית של בני המאה הרומו, שהם מורכבים בערך מ-70-75 בתי אב, ומסתבר שגם לראש הממשלה הרומי המוסלמי של אתיופיה, שאגב מציג את עצמו בראש ובראשונה כאתיופי, יש גם אויבים מבית, יש גם יריבים הרומים, שרואים בו, הייתי אומר, במרכאות כפולות ומכופלות, הרומי מחמד של הממסד האתיופי, וחוליה נוספת בשרשרת הדיכוי של המשטרים האתיופי לדורותיהם את בני המאה הרומו.
ההורים מרגישים מקופחים כל הזמן, או לא כל הזמן, לפחות ממה שדיברנו על זה פה בתוכנית בעבר, והם דווקא הרוב במדינה, נכון? איך קורה שרוב מרגיש מקופח?
ראשית, אכן אתה צודק, ההורים הם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר באתיופיה, מהווים קרוב ל-34% מכלל אוכלוסייתה של אתיופיה, אבל צריך להבין שבעצם ההורומו זה שם יחסית חדש בארבעת העשורים האחרונים באתיופיה. עד לפני 4-5 עשורים, גם המחקר וגם הפוליטיקה ובפוליטיקת הזויות האתיופי, בני הקבוצה האתנית הזו נקראו גלה. וזה היום נחשב שם גנאי. גלה, אלה שאומרים לא. אומרים לא לתרבות, אומרים לא לנצרות, אומרים לא לאסלאם. נחשבו לנחותים, נכשלים מבחינה תרבותית. וזה גם ידהד בהיסטוריוגרפיה המערבית המסורתית על אתיופיה, שטענה שהגלה לא תרמו כלום לתרבות של אתיופיה. והנה, דווקא בשנים האחרונות, כאשר האורומו הלכו והשתלבו, הולכים ומשתלבים בפוליטיקה ובכלכלה האתיופית, יש עדיין רבים מבני הקבוצות דוברות האורומיפה, היא החוט השני שעובר בין כל הקבוצות האלה, קבוצות שרואות את עצמן כמקופחות, וצריך גם לעשות הבחנה. אני חושב שהעניין פה הוא מעבר לזהות הדתית, כי הרי יש גם אורומים מוסלמים, הרומים נוצרים והרומים שממשיכים להחזיק בדתות מקומיות הרומיות, או זהות אתנית. המשמעות של התיוג הרומו בפוליטיקת הזויות האתיופית, המשמעות היא עדיין להיות שייך לקבוצת הדפוקים, הנכשלים, המקופחים. וזה גם מסתדר עם מה שקורה בימים אלו במחוזות של אמהרה, מדינות אמהרה ואורומיה, שבהן הממשלה מפקיעה אדמות מעיקרים הרומים לטובת מיזמים מודרניים.
וואו.
מבלי לתת מענה לבעיות היומיומיות של אותן אוכלוסיות. וזה כמובן מעורר מתחים אתניים גדולים מאוד, אבל כדי לחדד את המורכבות, אנחנו צריכים שוב לחזור לכך שהאורומו אינם בגדר מקשה אחת. יש קבוצות אורומיות שונות שבינן לבין עצמן מתקיימת יריבות גדולה, וכאמור, ראש הממשלה האורומי נתפס בעיני חלק גדול מבני האורומו באתיופיה, ובוודאי בפזורות האורומיות ברחבי העולם, כמי שבגד בבני עמו, שהוא חלק בלתי נפרד מהממסד האתיופי המקפח לדורותיו.
לפני שנתיים בדיוק, פחות או יותר, ניסו גם להתנקש באבי אחמד. יש קשר בין שני ההתנקשויות האלה?
אני לא חושב. אנחנו, דרך אגב, לגבי האירוע שהתרחש ביוני 2018, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה שם בעת עצרת הבחירות. אנחנו גם לא יודעים לגבי הרצח של זמר המחאה. ממשלת אתיופיה, אגב, בימים האחרונים, זה דבר שהוא מאוד מעניין, ואתה באמת אמרת, ציינת את זה בתחילת דבריך, מנסה להפנות אצבע מאשימה כלפי גורמים זרים, כמובן שהכוונה היא למצרים, שעמדה מאחורי הרצח כדי להציג מהומות אתניות ולדחות את פתיחת ספר רנסנס שתוכננה לתחילת יולי, ממש לפני שבוע. אנחנו מדברים על אירועים שונים מרקעים שונים, שכמובן מצטברים לאיזושהי מסה של אלימות פוליטית שמתרחשת באתיופיה. אני לא חושב שיש קשר בין הדברים, אבל אני בהחלט חושב שאנחנו לא חדלנו מלחיות בתקופה שהיא מתאפיינת באלימות והתפרצויות שונות שמתועלות לעניין האתני, אבל הן לא בהכרח נגרמות בגלל מתחים אתניים. אנחנו לא יודעים מה היה הרקע לרצח בשבוע שעבר, ייתכן מאוד שמדובר על רקע אישי, אבל כמובן די הדלק באוויר ודי בניצות שכזה כדי להציט את התבירה.
זהו, אמרת מקודם שהמושג אורמו הופך באתיופיה באמת להגדרה זהותית, שהיא יותר פוליטית מאשר אתנית. מה זה אומר בעצם?
אנחנו בעבר, במחקר של אתיופיה, ואולי בכלל במחקר של אפריקה, נהגנו לראות את הדברים בצורה קטגורית מאוד מאוד קשוחה. אם נתרכז רגע באתיופיה, שעל אנחנו מדברים בשיחה הזו, אז היה ברור לנו שיש שם הרים וטיגרינים ואורומים ואפר וקבוצות אתניות אחרות, ובדרך כלל אלו מוסלמים ואלו נוצרים וכו'. אבל אנחנו יודעים שיש דתות שונות וזהויות שונות בתוך הקבוצות האתנו-לשוניות שזה אתה ציינתי. אבל בפוליטיקת הזהויות היומיומית, לאו דווקא זו שאנחנו רואים במערב, אלא הפנים אתיופית, התיוק של להיות אורומו, המשמעות שלו להיות מי שנמצא למטה, מי שמקופח באופן תמידי, מי שנכשל באופן תמידי. תראו, אתיופיה עוברת מהפכה אדירה, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה היסטוריוגרפית, מאז 1991. מאז, יותר נכון, 1994, כינונו של המשטר הפדרלי, ב-1991, נכון? משטר הרודנות של מנגיסטו האלה מריאם. וקבוצות אתניות שונות, ובראש ובראשונה האורומו, שנדחקו לשוליים של הנרטיב הלאומי, נוצרי, הגמוני, אמרי וטיגריני, מהוות היום את הרוב האתני באתיופיה, ומשחקות תפקיד הולך וגובר גם בפוליטיקה הפנים אתיופית. ולפעמים בעיניים הערביות אנחנו מפספסים את הזרמים, הייתי אומר, התת-קרקעיים של פוליטיקה של זהויות, שלאו דווקא מסתכמת בחלוקה קטגורית לדתות או לקבוצות אתניות כאלה ואחרות. והמשמעות של להיות התיוג הזה, אורומו, אגב, זה קצת פרדוקסלי מה שאני אומר, כי המשמעות של השם אורומו בשפת האורומיפה, האורמיניה, זה אדם חזק. אבל בפוליטיקת הזהויות האתיופית כיום, האורומו עדיין משמעו להיות למטה, להיות נחות, להיות דפוק. וזה גם מתחבר בדיוק לזעקה של אותם עיקרים שגוזלים את האדמות שלהם ומפקיעים אותם לטובת מיזמים לאומיים לתפארת המודרניזציה של אתיופיה החדשה.
ואנחנו יודעים שעכשיו מצטרפים למחאה גם אנשים מכל מיני קבוצות, לא דווקא בני האורומו.
נכון.
מה אתה יכול לספר לנו על זה?
זאת הזעקה של הדפוקים. וברגע שהסדר הציבורי הולך ומתערער, אז כל מי שיש בליבו כלפי הממשל זה תוכניות המודרניזציה שלו יוצא החוצה. ואנחנו יודעים גם למחאה של המהרים שיוצאים נגד ראש הממשלה הרומי. וגם של תקרינים שמרגישים שנגזלה מהם הבחורה בשנים האחרונות, מאז שהיילה מריאם דה סלאם בעצם וקודמו מלך זנאווי, שהיה סמל תקריני והסמל של אתיופיה החדשה, נושלו, כן, היילה מריאם דה סלאם בעצם ויתר על התפקיד שלו ב-2018. מלך זנאווי הלך לעולמו ב-2012. גם התקרינים שהיו בעצם בעלי הבית של אתיופיה מאז 1994 מרגישים שנגזלה בחורתם. ואני חייב לומר שאני גם הרגשתי את זה בשטח. אני לפני שנתיים ביקרתי במקלה, שהיא בירת טיגריניה וצפון אתיופיה, ועיר עשירה מאוד, ובאמת התחושות שם היו שהם איבדו את האחיזה שלהם ברסן ההנהגה הפוליטית והכלכלית של אתיופיה, כך שהדברים מאוד מחוברים גם לתחושות בשטח.
והמחאות האלה קשורות באיזשהו אופן למהומות בכל העולם, סביב ה-Black Lives Matter, וזה נותן להם השראה שם?
על פניו, אנחנו לא מוצאים קשר. אבל אני כן הייתי אומר בצורה מאוד מאוד זהירה, אנחנו חיים היום בעולם שבו תוך שניות אנחנו יודעים מה קורה בחלקו האחר מעבר לים. ואין ספק שיש מחאה של קבוצות שבדרך כלל שבזורות אפריקניות שיוצאות נגד ההגמוניה והאלימות של העולם הלבן, מה שפה מעניין, וזה חוזר למיתוג הזה אורומו, שזה אנחנו מרגישים באתיופיה. זאת אומרת שללמדנו שהחלוקה של עולם לבן ועולם שחור מבחינה זו במרכאות היא לא כל כך קטגורית מבחינת התחושות של מיעוטים או קבוצות שחשות את עצמן נרדפות, גם אם הן מהוות רוב אתני במדינה שבה הן חיות.
ולסיום, בקצרה, אתה יכול להגיד לנו לאן אתיופיה צועדת עכשיו לפי הערכות?
אני לא הייתי מסתכן בנבואה, אני היסטוריון בהכשרתי. אני עוסק בעבר ואני לא יכול לומר לגבי העתיד, לא יכול להתנבא ולא רוצה גם, אבל אני כן יכול לומר שמה שהתחיל בכל תרועה רמה של תקוות הצעירים באתיופיה וקבלת פרס נובל של אבי אחמדאלי והתקוות החדשות, הולך ונתקל בקשיים יומיומיים שהם חלק בלתי נפרד מהדפוסים הפוליטיים, הכלכליים, האתניים והחברתיים של אתיופיה. לא רק באתיופיה, בכלל באפריקה וגם בכל העולם, כמו שאכן אתם רמזתם בדבריכם לגבי המגמות העולמיות השונות.
תודה רבה לך, דוקטור אבישי בן דרור, חוקר המזרח התיכון וקרן אפריקה. ואנחנו נסיים עם השיר מתוך האלבום הראשון שכתב הזמר לאחר שחרורו מהכלא, של הקולו הונדסה, הזמר שנרצח, סניה מוטי. תודה.
Datu pidiru unna macesi sa Garan jala tirrafu Laftu stil bibi unna mademsi sa Galan nigibe gutus Datu pidiru unna macesi sa Garan jala tirrafu Laftu stil bibi unna mademsi sa Anso soda te barana Kalbi kuti Gibi gaman jala te Yesanyi moti Anso soda te barana Kalbi kuti Gibi gaman jala te Yesanyi moti Masoko marrage si jima Masoko kalate furdata Masoko kalate furdata Masoko namni michu kabu Masoko hamate dungata Masoko hamate dungata Masoko namni michu kabne Masoko obadu dubata Masoko obadu dubata Jumma jirtati kubansi kaba Biyam fagane Yada ketani kubagunguma Mane marane Jumma jirtati kubansi kaba Biyam fagane Yada ketani kubagunguma Male marane Kankola pe sumafno gituma Natti tate kakka susi buna Wayo susi buna adafani damfisu Masofi hafani rafisu Kankola pe sumafno gituma Natti tate kakka susi buna Wayo susi buna adafani damfisu Maso davna akamin chalisu Hoodiga Galan gibe gutus daktu bidiru nama cesisa Garan jala terrafu daftu stil bibi nama demsisa Galan gibe gutus daktu bidiru nama cesisa Garan jala terrafu malkanif kuya nama demsisa Anso soda te barana kalbi koti Gibe gaman jala te esanyi moti Anso soda barana kalbi koti gibe gaman jala te esanyi moti hudi masoku kan sagari galu masoku gurgurate gala masoku gurgurate gala masoku marina sukatu
zamare opera shkhorim u mikumam ba historia
yes אז כשאנחנו חושבים על אופרה, אנחנו בדרך כלל מדמיינים גבר לבן עם פאה לבנה או אישה שמנה שכולם מחכים שתסיים לשיר. צורת היצירה הזו נתפסת במשך שנים כאליטיסטית קצת ואירופאית, לא? אבל גם בתוך העולם הזה ובכלל, בעולם המוזיקה הקלאסית, אנחנו מגלים שלא כל אירופה.
כן, אין ספק שכל השיח החדש שנוצר בארצות הברית משפיע גם על ההיכרות שלנו עם הזמרים הללו. בכתבה שהתפרסמה בוויינט תרבות, נחשפנו לסיפור של ז'וז'ף בולון שביליה דן סנט ז'ורז'.
Yeah.
זה לא שם שחור בכלל, אבל הבחור שחור, הוא מלחין שחור שפעל בצרפת וכונה מוצרט השחור, אפילו שמוצרט התגלה אחריו. אומרים שמוצרט אפילו גנב חלק מהיצירות שלו אחרי מותו.
כן, זו הייתה כתבה ממש מעניינת, אבל מה שאנחנו רוצים לדבר עליו כרגע, ומעניין לא פחות, זה זמרי אופרה שחורים, פורצי דרך, שחתרו תחת הסכמות המקובלות.
כן, איתנו על הקו העיתונאי, מרצה, מיוזיקולוג ומבקר המוזיקה הישראלי, יוסי שיפמן.
שלום, יוסי.
שלום, שלום. שלום.
מוצרט השחור באמת פתח לנו את העיניים וגרם לנו לתהות לגבי אופרה אפרו-אמריקאית או אפריקאית. יש דבר כזה?
תראה. נתחיל עם מה זה אופרה בכלל, בואו נלך 400 שנים אחורה, זה לא כל כך רחוק במוזיקה, מוזיקה הולכת הרבה יותר מוקדם, אבל אופרה זה מונח שהומצא בתחילת המאה ה-17, זה היה סוג של משחק במוזיקה, אגדה במוזיקה, המילה אופרה עוד לא הייתה אפילו מקובלת, אז הגיעו לאופרה שזה בסך הכל באיטלקית יצירה, יצירה בצלילים. עכשיו, איפה אתה מחפש סיפורים כשאתה בתחילת המאה ה-17, מה אתה יכול לשים לו מוזיקה? אז שתי מיתולוגיות שכל אירופה הכירה, זה המיתולוגיה היוונית או הרומית, שזה בית די דומה, או התנך. התנך מיד, אנשי הדת, נקרא לזה הרבנים של הדת הנוצרית אפילו, התנגדו לשימוש בתנך לצורך אופרות. נשאר להם מיתולוגיה, ואז התחילו הסיפורים. אחרי זה כמובן באו דרמות אחרות וכו' וכו', ואז האופרה. האופרה לא הייתה מוצר רק של בעלי ממון. אני עצמי זוכר שבאתי ללונדון לפני 30-40 שנה, וראיתי אופרה בלונדון ולידי השבוע סוחרים של שוק הירקות, איפה שמתחיל גבירתי הנאווה. אלה שלמטה צועקים, הם היו מתמצאו בזה בדיוק כמו שהם מתמצאו בכדורגל, וככה קורה גם בווינה. זה לא היה בערך אומנות אליטיסטית, זה אומנות שדיברה לכולם, האיטלקים פשוט חיו. האיטלקים זרקו עגבניות על זמרים שלא שרו, זה לא עושים אנשים מתורבתים ועצילים.
זה היה ספורט לכל דבר.
וואלה, אתה לא שר טוב, טרח. הבאתי עגבניות מהבית, ישר לפרצוף שלך, ולך הבית, אבל תשאיר לי יותר. אבל אם היית נהדר, הם ליוו אותך עד הבית עם לפידים וצעקו, ויבה, ויבה, ויבה. תמיד, אז ככה אי אפשר לקטלג את האופרה. היא אומנות מאוד יקרה, היא תמיד אתה מסובסדת, זה נכון, אבל היא בפירוש לא אומנות של מעמד עליון בלבד.
ומתי לאורך ההיסטוריה היא נפגשה עם השחורים, עם השחורות, עם אפריקה?
נפגשה לאורך הדרך. תראה, המאה ה-19, סוף המאה ה-19 מתחילים לעלות על זמרים, אז צריך מדובר בעניין של השכלה. כמו שאותו סן ז'ורג' שאת שמו קראת בכיף, אז אחריו למשל היה עוד בחור בשם ג'ורג' ברידג'ווטר, שזה היה כנר אנגלי, שנולד, מה לעשות, לאימא פולניה ולאבא שכנראה היה שחור, ושניהם היו במוצא משרתים, אבל מישהו עלה על הילד הזה לכישרון שלו, בשלב מסוים, מערו חייב ללמוד כינור, הוא מגיע לבינה, פוגש את בטהובן, בטהובן שומע אותו, מתלהב ממנו התלהבות אדירה, וביחד הם מנגלים את אחת היצירות הכי מפורסמות של בטהובן, שהיום נקראת סונטת קרויצר, אז היא נקראה אחרת, אבל הוא מתרשם ממנו עמוקות, אחר כך הם משתכסכים ביניהם, אז הוא משנה את שם היצירה ומקדיש אותה למישהו אחר. אבל העובדה, אנשים אז לא הסתכלו, הצבע היה אטרקציה מסוימת, זה לא היה גורם לאפליה. יודע שגם אלכסנדר פושקין, הסבא רבא שלו, היה שחור.
כן.
קצין שחור שהגיע לצבא הרוסי, והנה גם פושקין המשורר הגדול של רוסיה הגדולה, הוא בסך הכל זורם דם שחור באורכיו. עכשיו לגבי השאלה של מתי זה התחיל, זה התחיל עם הפריחה של האופרה באמריקה בסוף המאה ה-19, אנחנו רואים כמה דמויות, היום ברור לנו שבלי הזמרים, הזמרות בעיקר, הזמרים השחורים בבתי האופרה של אמריקה, העולם היה נראה אחרת לגמרי. אז אנחנו מתחילים, אני אזכיר שני שמות, קודם כל נגיד, צריך להזכיר את מריאן אנדרסון, למרות שהיא לא הייתה הראשונה. אבל מריאן אנדרסון היא סמל, היא זמרת מופלאה, ורק ב-1955, אני כבר הייתי בחיים מזמן אז, רק ב-1955 מרשים לה לשיר במימת המטרופוליטן אופרה, ואיזה תפקיד? תפקיד של איזה בעלת אוב באופרה של ורדי, כלומר, לא תפקיד של זמרת לבנה מובהקת, אלא תפקיד שמראש מזהה אותה כחריגה. אבל זה הייתה הצהרת העצמאות, נאמר. לפני זה הייתה קמילה וויליאמס, שהייתה יותר מבוגרת ממנה, שכבר שאר התפקידים רגילים מקובלים, גם בווינה, גם בתי אופרה אחרים. אבל מריאן אנדרסון, שאחר כך שרה בהפגנות הגדולות, ליד האנדרטה של לינקולן בוושינגטון, מקומות שונים, היא הסמל הגדול.
ואיך התקבלה? איך התקבלו, איך התקבלה אצל הלבנים?
התקבלו יוצא מהכלל. ביקורות יוצאות מהכלל, קולות כמו שאלה לא שמענו, ואחרי זה יבואו זמרת כמו ג'סי נורמן, שהייתה בארץ כאן, קיבלה את פרס וולפטר, אגב. זמרת נפלאה, באמת, חבל שהיא יחסית מתה צעירה. ווילארד ווייט, שהוא לא בדיוק מאפריקה, הוא מגיע מאיי הודו המערבית, מג'מייקה. והוא הזמר שפתח את בית האופרה בתל אביב המשכן. לפני כך וכך שנה. אותו הזמינו לפתוח, הוא בא להופעה חד פעמית, והוא הושפע מנט קינג קול, אתה רואה שזה. אבל מעניין הקשר שאני רוצה לעמוד עליו בזמן הקצר שיש לנו, דווקא הקשר בין יהודים ושחורים. תראה, את המודעות למוזיקה השחורה, בסופו של דבר באמריקה הביאו שני אחים, איירה וג'ורג' גרשווין, שכתבו את פורגי ובז. ופורגי ובז זה אופרה שמספרת על חיי הכל. זה לא נחשב לאופרה, בהתחלה נחשב למחזה מוזיקלי. היום זה נחשב לאופרה לכל דבר, זה באמת מורכב משוכלל, ואותו שרים באמת בכל העולם, בעיקר זמרים שחורים. אבל מה שקרה לאופרה הזאת, היא נשלחה לאירופה, בזמן שלטון הנאצים כבר בדנמרק, והנאצים, כאבי הגזענות הגדולים, הקיפו את בניין האופרה, וחיכו שהאמריקאים האלה כבר יעופו משם. זאת אומרת, אז יש לך את הסיפור הזה. ואחר כך בא הסיפור הנפלא של פול רובסון, הוא היה לוחם, הוא היה איש ספורט, הוא היה מרדן, הוא היה נחשב לקומוניסט בזמן מקארתי.
ובהכל לא היה מעולה גם.
מה?
בהכל לא היה טוב.
הוא היה נהדר בכל דבר שהוא עשה. תשמע. בסופו של דבר, גם הוא מתחבר ליהודים, והסיפור הוא סיפור מרגש. הוא שר את הקדיש של הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הוא מגיע לרוסיה כי הרוסים אהבו אותו, חשבו שהוא קומוניסט וזה, לא חשוב. הוא מגיע לרוסיה, מופיע לפני קהל של יהודים ואומרים לו, אל תשיר את השיר הזה כאן, כי אנשים לא זוכרים כבר שהם היו פעם יהודים.
וואו.
והוא אומר, עומד על הבמה ושר את השיר הזה עם מילים ביידיש, עם מילים בעברית, וכל הקהל היהודי הזה שכבר שכח, אני עכשיו אשתמש במשפט היום ונורא, שאומרים את הממשלה, ואני נגדו כמובן, שכח מה זה להיות יהודים, משפט היום ונורא. הקהל הזה מתחיל לבכות ולהתרגש מעצם השירה של פול רובסון. הוא שר ביידיש את הקדיש הזה, זה טקסט באמת יוצא מן הכלל, מרגש, שבתוכו משולבות מילים בעברית, בארמית, באחרת, על כל הצרות שהיו ליהודים, וזה עושה אותו רבי לי. ועד החיבור הזה, עוד חיבור אחד שהייתי עומד עליו, מנצח בשם אברט לי, שב-1946 עדיין לא ניצח על תזמורת לבנה, ואז מי מזמין אותו לנצח בברודווי? לנרד ברנסטיין. אתה מבין? אז ככה, החיבור בין יהודים לשחורים באמריקה הייתה פריצת הדרך. ומאז עד היום, לחשוב היום, אז אמרות כמו ליאונטין פרייס, שראיינתי אותה לפני 30 שנה, אני חושב, את אחת המרואיינות הטובות ביותר שלי, פרצה בצחוק ואוהבת את הקול שלה ואוהבת שכל העולם אוהב אותה, הם לימדו גם את האחרים איך שרים נכון. ושרו, הכי מצחיק שאחת מהם שרה באופרה קרמן, שאפשר לשים את קרמן בתור, כי היא רצועניה, אז אפשר לשים אותה בכל צבע שהוא, אז דווקא היא עשה את התפקיד של הלבנה. או העידה, שהיא כמובן שחורה, ואתה רואה זמרים שצבעו להם את האור וכו', לא. היום הכל מסתדר, לא צריך להיות. בעניין הזה, אני גם נגד האלה שאומרים שתפקידים של שחורים צריכים לעשות אותם רק שחורים, זה לא נכון. אני לא חושב שזה כך. אבל תמיד לקחו את האנשים האלה, פול רובסון שיחק את אוטלו, כמו שאחרים, נורא מתבקש, נורא כאילו ברור. אבל בין זה לבין זה, אני חושב שהקשר בין יהודים לשחורים באמריקה, הביא דברים נפלאים לתרבות האמריקאית, הביא דברים נפלאים גם לתרבות שלנו.
אז הזכרת את פול רובסון, ואיתו אנחנו נסיים. תודה רבה לעיתונאי, מרצה, מיוזיקולוג ומבקר מוזיקה, יוסי שיפמן.
תודה רבה, יוסי, אין ספק שחידשת לנו המון.
פול רובסון. בכיף גדול.
תודה לך, ונעבור לפול רובסון.
A good day to thee, Lord God Almighty. I, Levi Isaac, son of Sarah, from Berdichev. Here am I
before thee with a grave and earnest plea for this my people. What hast thou done to this thy people? Why hast thou so oppressed this thy people? Wherever sorrow, surely the sons of the oppressed. Whoever suffers, ever the sons of the oppressed. Whate'er betide, there is spite against the sons of the oppressed. A God on high, on this earth how many nations, the Romans, the Persians, the Babylonians. The Germans, what boast they? Our ruler is above all rulers. The Romans, what boast they? Our kingdom is above all kingdoms. But I, Levi, Isaac, son of Sarah, from Berdichev declare, is God all, the Iskadosh, Shemirabo. And I, Levi, Isaac, son of Sarah, from Berdichev declare, from my place I will not move. I will not move from my place. And an end let there be to all this sorrow and suffering. Is God all, the Iskadosh,
אז אנחנו רוצים להשיק פינה חדשה כאן, בתקווה שהיא לא תהיה פינה שבועית. התגזענת, נדפקת.
אז אנחנו נדבר רגע על משהו שמעצבן הרבה אנשים שחורים, יוצאי אפריקה, שהם, בוא נהיה רצינים לרגע מאזינים ומאזינות, הרוב השולט בישראל. מופעי גזענות. מה זה אומר? אז ככה, מסתבר שבישראל יש כמה נבובי מוח, ולא, אני לא חוזרת בי מהאמירה הזו, שפשוט לא יודעים איך לאכול אותנו הקאים במרחב הישראלי. קל להם לחלק אותנו לקטגוריות של סתימות. שחור שווה נכשל, אני, בור, פרימיטיבי וכו' וכו' וכו'. הצבע השחור עובר איזושהי הפשטה זהותית והוא מייצג אלמנטים של מסכנות או מסוכנות במדיה.
לצערנו הרב זה עובר מתחת לרדאר של רוב הציבור, ובשבוע שעבר שדרן כדורגל מוכר שכח איפה הוא נמצא, וכשהוא היה צריך לנקוב בשמות השחקנים השחורים האתיופים שהיו במגרש בשידור חי, הוא מוותר מראש ואומר שכל הצבעוניים האלה נראים לי אותו דבר.
מה? מעבר לעובדה שמדובר בעצלנות מחשבתית ובאקט בלתי מקצועי, כאילו דוד, זה בחור שחור, לא חייזר.
מה שמפריע לי זה שיש כאן אלמנט מאוד מאוד חזק של חוסר כבוד, זלזול, שזה הרעיון המרכזי בגזענות, ומה שלי הפריע אישית זה שאם הוא היה מילא מנסה להצחיק, הייתי עוד איכשהו סולח לו, אבל שבאופן ישיר הוא לא טורח להסתכל עליהם כפרטיים אלא כקבוצה, זה מרתיח אותי.
כן, נציין כי שדרן הרדיו התנצל, ובינתיים הוא מושעה מתפקידו. כמו שאמרנו, התגזענת, נדפקת. מה שמביא אותי לדבר על אילוסטרציה שחורה, שלמה, זה, באתר חדשות בישראל מתפרסם טור דעה, כלשהו, לא נזכיר איזה טור דעה זה היה, אבל התוכן שלו היה בעצם
סביב הקורונה. והמשבר הכלכלי.
כן, כן. והתמונה שבעצם בחרו לשים, זו תמונת אילוסטרציה של קשישה אתיופית לבושה בלבוש מסורתי שמצולמת מהגב, והרשת געשה. אז קבוצת הפייסבוק ופורום לתקשורת מאוזנת למען יהודי אתיופיה שיתפה את הטור הזה, ודי לא שמחה בלשון המעטה על בחירת התמונה, וגם במקומות נוספים הביקורת הזו עולה. חברת קבוצה אחרת ששיתפה את התמונה טעתה, למה אתיופים ומזרחים הם תמיד הראשונים לסמן עוני ונכשלות? זה לא משהו חדש, נכון?
בכלל לא, אני חושב ששבוע שעבר, באיזה פגישה משותפת שהייתה לנו עם חברים, דיברנו על זה,
נכון.
על איך אנחנו ממלאים את הנוף הזה, וזה משגע אותי, את יודעת, הם בתקשורת אוהבים את זה מאוד. אני, תשימי לי את הטלוויזיה.
קשורת במדיה.
כן, תשימי לי את הטלוויזיה על מיוט, תראי לי את האנשים, ואני אגיד לך על מה הכתבה.
אוקיי. ובתחילת השבוע, סרטון אחר שלא פחות ולא יותר כוכב ילדים, כאילו, היה סרטון שלו, ובסרטון הוא שואל את הבנות שלו בעצם, מי רוצה להכיל בדואים? זה כמובן גם גרם לסערה, והוא מייר לשחרר התנצלות, בו הוא טוען שמדובר בסרטון מלפני 5 שנים. מחשבות, שלמה?
כן, הסרטון עלה בהתחלה כי אף אחד לא ידע מי עשה את זה, כי הוא לא צילם את עצמו, הוא צילם את הילדים, ואז כן. את הילדים הבדואים. אחר כך התפרסם שהבחור היה לא אחר מאשר רוי בוי, שהוא דמות די מפורסמת בעולם הילדים. תשמעי, אני גם בתור אתיופי שחווה, מכיר סיפורים וחווה סיפורים ודברים שאתה רואה מהצד, אני ראיתי את הסרטון הזה ובאמת, באמת ש...
התחלחלנו.
לא רק זה, זה כאילו עלה בכמה דרגות על הרבה דברים שאנחנו ראינו. זה פשוט הפתיע אותי בעיקר שזה היה מול הילדים שלו וזה מחזיר אותך, ניצנת מקונן ש...
השחקנית
שדיברנו איתה לא פעם, היא העלתה תמונה מבלגיה, שהיה זוכרת שהיה שם גן חיות אדם, ששמו שחורים בתור חיות, והם באמת כאילו גם הכילו אותם וזה, וזה אוטומטית לוקח אותך לשם, למקומות החשוכים האלה. שוב, גם הוא התנצל, אבל אני לא זוכר איזה ערוץ תקשורת של ילדים עובד איתו.
ערוץ ג'וניור לדעתי.
אני לא רוצה להגיד סתם, מה שכן, הם הקפיאו את העבודה איתו, הוא יצא בהתנצלות גם מצולמת וגם כתובה.
אני אגיד לך מה, אבל מה אני חושבת שהבעייתיות, כאילו נורא קל, אתה יודע, למצוא את השם הזה ולתלות אותו בעצמה שנקרא במרכאות, אבל זה מצביע על בעיה שהיא קצת יותר עמוקה במבנה החברתי שלנו בלגיטימציה. זאת אומרת, אם חברי כנסת מרשים לעצמם לדבר ככה, אז למה שכוכב ילדים לא מרשה לעצמו לדבר ככה, או כל אישיות ציבורית לצורך העניין?
כן, אבל חצי נחמה, באמת שזה חצי נחמה שהיא קצת מרוממת, התגובות בפייסבוק, ברשת, בטלוויזיה, ברחוב, לא משנה איפה, הביאו כולם זעזוע עמוק מהסרטון הזה. אני מקווה שהחברה הישראלית באמת לומדת להיות יותר מתוקנת ולהזדעזע ולהתחלחל מכל אירוע כזה, ולא לתת לו במה ויד ולהתנער ממנו כמובן.
ואם לא, אז כמו שאמרנו מקודם, התגזנת.
נדפקת.
זה הכל.
ואפרופו שחורות, שחורים, האורח הבא שלנו יהיה טוני ריי. ואני, טוני ריי היה פה מלפני שנתיים, אנחנו נדבר איתו על מה עבר לה בשנתיים האלה. הוא הוציא אלבום שקוראים לו אוהב להיות שחור, וזה השיר שאנחנו נשמע, כי אנחנו אוהבים להיות שחורים. God damn it.
ישבתי שם בבטן, דמיימתי לעולם, עולם שבו כל צבע הוא הצבע המושלם. עברו 8, עברו 9, אמרתי אמא, יאללה ביי. יצאתי מהרחם, חשבתי שכדאי, חשבתי שכדאי, חשבתי שכדאי, חשבתי שכדאי, כדאי לצאת לאור, חשבתי שכדאי, כדאי לצאת לאור. אז למה לא אמרו לי שלא כדאי שחור? אוהב להיות שחור. מרחו עליי טיפקס, את הבושה למחוק, אמרו לי תהפוך לבן שווה אל מול החוק. ירד לי ושרף לי באור וגם בלב. אני אפס, אני כלום, אם את עצמי אני לא אוהב. חשבתי שכדאי, חשבתי שכדאי, חשבתי שכדאי, כדאי לצאת לאור. חשבתי שכדאי, כדאי לצאת לאור. אז למה לא אמרו שלא כדאי שחור? אוהב להיות שחור. קלפתי את החרטה, חפשו מי התקפל, את כל הגזענים עכשיו נשלח.
לך לעזאזל. לא רוצים טובות, רוצים כמו כולם. בוקר טוב לך ישראל, שחור זה בן אדם. לא רוצים טובות, רוצים כמו כולם. בוקר טוב לך ישראל, שחור כאן לעולם. חשבתי שכדאי, חשבתי שכדאי, חשבתי שכדאי, כדאי לצאת לאור. חשבתי שכדאי, כדאי לצאת לאור. אז למה לא אמרו לי שלא כדאי שחור? אוהב להיות שחור.
כשאני חושב על טוני ריי, אני חושב על המשפט, איך הזמן טס כשנהנים. ואת יודעת למה? כן. כי בפעם האחרונה שהוא היה פה, זה היה לפני שנתיים.
ומאז עברנו קורונה, עניינים, בלגני.
ועדיין, עם הקורונה עדיין הזמן טס, חגגנו באולפן את ההשקה של האלבום של אוהב להיות שחור, ויותר מוכר גם נפגשנו מאחורי הקלעים של מופע ההשקה של האלבום שהיה מעולה. עכשיו טוני הוציא שיר חדש עם וייבים חיוביים ואופטימיים, כמו שרק טוני יודע לעשות, נדבר איתו על הדרך ונשלים פערים.
אז ראי, למי שלא יודע, להגדת הרגע הישראלית-ג'מייקנית, עלה לארץ בסוף שנות ה-60, והפך די מהר לאחד הכוכבים הגדולים בארץ, כשבין לאיטב שוק הקרמל, רמאים, קוסקוס חם ועוד. הוא שיתף גם פעולה עם קלי רנקס ופרזידנט בראון האגדים, היה פרצוף מוכר בישראל של ה-80s כשהתרח בזהו זה.
איתנו על הקו, אז אמר טוני ריי, טוני.
שלום טוני.
שלום לכם, ומה עם השמנמנות? אני בדיוק, אני שומע את המוזיקה ברקע, אני אמרתי, אללה, אני עשיתי את הדבר הזה, אני אוהב
להיות שחור. אתה עוזר לנו להיות גאים, גדן.
אני גאה, אני גאה מאוד.
תגיד.
מהדברים שאני עשיתי, ואני עדיין עושה דברים.
ברוך השם, בזכות.
בימים האלה עשיתי We Must Survive.
נכון, את השיר הזה אנחנו נשמע.
כן, ובדיוק עכשיו אני עושה, היה לי איזה חברה אפריקאי שכל הזמן לא אומר לי, תן לי חיבוקי. אז אני עשיתי שיר בזה, עכשיו שאנחנו לא יכולים להתחבק, אז אני רוצה חיבוקי. אז זהו, אז השיר יגיע, יגיע עליכם בקרוב.
תגיד, אז איפה באמת הקורונה תפסה אותך?
הקורונה תפס אותי, אמא שלי... נפטרה באנגליה בגיל 96. אז אני רוצה להגיד לכם, יש לי תקווה. אתה מבין? אמא שלי נפטרה ב-96, ואני והאישה היינו צריכים להגיע להלוויה שלה, ופשוט לא יוכלנו לצאת מארץ.
וואו, אז לא היית בהלוויה?
לא יוכלנו להגיע להלוויה.
וואו.
אז ממש לא היה טיסות, כל הטיסות התבטלו, ואם לא אכפת לי, אני רציתי להגיע, היינו צריכים להיות בקוורנטין שאנחנו חוזרים לארץ, אבל אני ממש רציתי להגיד שלום לאמא שלי. אז עכשיו אני מחפש, לא הגעתי להלוויה, ואני מחפש דרך איך, אני כתבתי שיר על אמא שלי, שאני אומר, I'm a son of my mama, I'm a son of my papa. שתודה, אני אומר לה, תודה שהיא נתן לי מתנה לחיים.
איזה יופי.
אבל בגלל שאני לא הגעתי להלוויה, אני מחפש
דרך להיפרד.
זה שיר. כן, כן, אתה מבין שאני אמרתי, תשמע, היה, אמא שלי הביא אותי מג'מייקה לאנגליה, לא רציתי להגיע, הייתי מלך בג'מייקה, אז מה אני צריך, אנגליה, קר, אפור, אז הגעתי, ואני רוצה להגיד לאמא שלי היום תודה, בגלל אם לא, הייתי תקוע בג'מייקה, ויש חיים שם טובים מאוד, כן? אבל חיים באנגליה, וחיים בישראל יותר טוב.
כן, יש יותר הזדמנויות.
יותר, תודה רבה. זה הכל. אז אמא שלי נתן לי הזדמנויות, אז אני משתמש, מנצל אותם, טוב מאוד. אז אני עוד אכתוב שיר שאני אומר לה תודה, שאני לא הגעתי, אבל אני זוכר את הדברים הטובים שאת עשית לי, וכל הדברים האלה.
איזה כיף שיש את היצירה בחיים האלה.
חיים במוזיקה ממשיך.
כן, ואתה עכשיו לפני שנתיים היינו פה והוצאת את האלבום אוהב להיות שחור, וכל העולם עכשיו, או לא עכשיו בדיוק, לפני חודש פחות או יותר, היה בסערה סביב השחורות. אתה עדיין אוהב להיות שחור?
בן אדם, אני לא רוצה להיות שום דבר אחר משחור. אני גאה, גאה מאוד מאוד. I'm black and proud. I say it very loud. אז זהו, אני מבסוט, אבל... יש דברים מכוערים, מכוערים מאוד בעולם. אז אני ראיתי איזה שוטר לבן מרביץ לי איזה ילדה שחורה בוואטסאפ ופייסבוק, והאישה שלי שלחה את זה לכל העולם ממש. אז החברים שלי מחפשים את השוטר הזה בשביל לאכול לו את הלב.
אבל זה לא בארץ.
אתה מבין? יש דברים מכוערים, אבל איך אנשים הגיבו, השחור, לבן, כולם הגיבו פוזיטיבלי, כן?
Yes.
אז הדברים השתנו. דברים טוב, לא, זה לא יפה, מה קרה, הרגו את הבן אדם, לא יכול לנשום, וממש הוא בוכה, אני לא יכול לנשום, אמא, אני לא, כן? אבל אף אחד לא ישכח את זה. אף אחד לא ישכח את זה. דברים טובים יצאו, מהמקרה הזה, כן?
אז מה גורם, אנחנו עכשיו שמענו שכתבת שיר בעקבות המוות של אמא שלך, זיכרונה לברכה, והבידוד והחבר האפריקאי שרצה חיבור גרם לך לכתוב את השיר החדש. אז ככה כל פעם שיש אירוע בחיים אתה ישר הופך אותו לשיר?
לא, תשמע, אני לא, אתה מבין, לפעמים אתה לא, הדוגמה את השיר We Must Survive, זה בא לי בחלום, אתה מבין? אני ישן. כן, זה בא לי בחלום, אתה מבין? ופתאום אני קמתי בבוקר, איזה חבר, יאיר צברי, מתופף שהיה מנגן איתי בעבר, הוא אומר לי, I'm a lion, I'm a king. אז אני אמרתי, אללה, אני קמתי, ואני התחלתי לכתוב, וככה השיר הגיע. אתה מבין? ואחרי זה, את השיר של We Must Survive, פתאום, את יודעת, אני לא כותב בעברית, זה קשה לי את הדיתוק. דיתוק אומרים?
כן.
כן, הגרמר, גרמר, כן?
כן.
אז עכשיו ביקשתי מהבן שלי, לא דיברתי איתו הרבה זמן, הוא היה ברוגז איתי, אני לא ברוגז איתו, אבל הוא היה ברוגז איתי. אז עכשיו הוא התחיל לעזור לי, אתה מבין, והוא אומר לי, ככה בעברית, לא אומרים ככה. אז ככה הבאנו את השיר, ו... געגועים, געגועים למשפחה, געגועים, תן לי קיבוקי, אתה מבין? אני אשרוך אותו עליכם עוד כמה ימים.
טוני, מאיפה האופטימיות הזו? מאיפה החיוביות הזו שיש לך?
תשמע, חבר שלי, החברים שלי, יש, היה לי הרבה ups and downs בארץ. יש אנשים שמו לי רגל ימינה ושמאלה, אבל אני יצאתי מזה חי וקיים ועוד יותר חזק.
ועוד יותר מוצלח גם.
עוד יותר, תודה רבה, כן. אני בדיוק רוצה להגיד, זורקו אותי מהלהקה שלי, להקת הקוקטיילס, אבל אני יצאתי מזה יותר חזק ושר ויוצר דברים, אתה מבין? אז אני לא מסתכל על שום דבר נגטיב, זה עזר לי להתקדם בחיים. אז אני עושה דברים, אני מגיע עכשיו לאלבום העשירי. אני לא מרגיש בכלל, אתה מבין? ופתאום בא לי, יש שירים שאני זוכר אותם שאני הייתי עושה לפני 30 שנה, אני אמרתי, אללה, זה שיר טוב. איך אני מוציא אותו מהמגירה, ואני זורק את האבק, ואני אביץ אותו עוד פעם. אתה מבין, יש דברים טובים, ולא, יש גם כן רעיונות, באים כל הזמן, אז זהו, אתה מבין, אני צריך לכתוב, אני לא רוצה להגיד לה את הנושא, לשיר איזה חבר שלי, הוא היה טיפה קמסן. אז אני חייב להוציא לו שיר. אני חייב להוציא לו שיר.
וזה יהיה שיר מצחיק.
לא, אני אוהב בתוך הליריקס, בתוך הטקסט, אני חייב לשחק. אני אוהב, אני בן אדם אוהב לצחוק. לא אוהב להיות עצוב. אני אוהב להיות שמח. אני אוהב, כמו אמרתם לפני, אני אוהב להיות אופטימי.
יהיה, ועם האופטימיות הזאת, טוני, אנחנו נסיים את התוכנית, ולפני שנשמע את השיר שלך, We Must Survive, אנחנו נסיים את השידור וניפרד מהמאזינים. אז תודה רבה למאזינים ולמאזינות. תודה רבה לאותל שהייתה לצידי.
תודה, שלמה.
תודה לעורך שלנו, ניר גורלי. אתם יכולים להזין לנו בכל יום רביעי, בין 7-6, בין 5-6, ב-104.9 FM, ב-105.1 FM, וכמובן אפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק, אפריקן. תודה. מזל טוב גם לאביבה דסה על החתונה. ובוא נעבור לטוני, We Must Survive. תודה רבה, טוני.
תודה, טוני.
תודה לכם, אני המשרד של פיו, אוקיי? You're good guys, אתם טובים. תודה.
תודה.
ביי, ביי, ביי.
I am a lion, I am a king, I am afraid of just one thing. I am a lion, I am a king, ready to face what Jah will bring. I am a lion, I am a lion. I am a lion, Jah will guide, stay alive, we must survive. I am a lion, Jah by my side, Jah will show the way, Jah Jah not hide. I am a lion, Jah by my side, Jah will show the way, Jah Jah not hide. Jah Jah not hide, Jah Jah will guide. I am a lion, I am a king, I am afraid of just one thing. I am a lion, I am a king, ready to face what Jah will bring. I am a lion, I am a lion. Some people say by the help of Jah, help yourself, Jah will help you, yes, sir. Some people say by the help of Jah, help yourself, Jah will help you, yes, sir. Every day you kneel down and pray, you gotta help your prayer on the way. If you want so bad, you will receive. If you want so bad, you will achieve. Jah Jah will guide, Jah Jah not hide. I am a lion, I am a king, I am afraid of just one thing. I am a lion, I am a king, ready to face what Jah will bring. I am a lion, I am afraid of just one thing. I am a lion, I am a king, ready to face what Jah will bring. Ready to face what Jah will bring. I am a lion, I am a king. I am a lion, I am a king. I am a lion, I am a king, I am afraid of just one thing. I am a lion, I am a king, ready to face what Jah will bring. Ready to face what Jah will bring. I am a lion, I am a king. I am a lion, Jah Jah will guide. I am a lion, I am a lion. I am a lion, Jah Jah will guide. Stay alive, we must survive. 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 Stay alive, we must survive.